בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. הרמב"ם מוסיף, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונירות ומדליק. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, אומר הרמב"ם, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ומדליק. כותב כאן הרב המגיד, מה המקור של הרמב"ם לדין הזה שאפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה? זאת אומרת, האפשרות שלו היחידה להדליק נר של חנוכה היא רק אם הוא ייקח מן הצדקה, אין לו מי שלו. אז אומר הרמב"ם, אומר הרב המגיד, נראה שלמדו ממה שנתבהר בפרק ז' מלכות חמץ ומצה. זאת אומרת, הרב המגיד אומר שהמקור של הרמב״ם שחיוב הדלקת נר חנוכה הוא אפילו למי שצריך לקחת את השמן או את הפתילות מן ההצדקה, זה ממה שכתוב בהלכות חמץ ומצה. המשנה שם אומרת בתחילת פרק עשירי בפסחים, אפילו אני שבישראל לא יפחתו לו מארבע כוסות. ומה הסיבה באמת? והטעם, משום פרסום הניסה. זאת שם החיוב של ארבע כוסות, שאפילו אני המתפרנס מן הצדקה, נותנים לו, דואגים לו מן הצדקה לארבע כוסות של יין, זה משום פרסום הניסה. וכל שכן בנר חנוכה דעדיף מקידוש היום, כמו שהתבהר בסמוך. קל וחומר נר חנוכה. שזה עדיף מקידוש היום. אז אם שם נתחדש שהחיוב הזה הוא חיוב אפילו לקחת מן הצדקה, קל וחומר קם. כך אומר הרב המגיד, זה המקור של הרמב״ם בהלכה הזאת. והדין הזה מופיע להלכה גם בשולחן ערוך, בסימן תף רשעין א', מביא השולחן ערוך, צריך להיזהר מאוד בהדלקת נרות חנוכה, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק. ורבי עקיבא איגר מביא את הפרי מגדים. בפרי מגדים כאן, בסעיף קטן ג', כותב הפרי מגדים בקיצור. ויין סימן, תף רי שנון וב, באתרוג, מצוות עשה בממון, אל יבזבז יותר מחומש, והוא הדין נר חנוכה. זאת אומרת, הפרי מגדים אומר, לכאורה כתוב הפרי מגדים, אגם שנפסק להלכה, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה שואל ומוכר כסותו ולוקח שמן להדליק, כותב הפרי מגדים שאותה הלכה שמצאנו באתרוג, בסימן תף רשנון וב, מצוות עשה בממון, אל יבזבז יותר מחומש. אומר הפרי מגדים, הוא הדין נר חנוכה. זאת אומרת, ההלכה הזאת שנאמרה באתרוג, אל יבזבז יותר מחומש, על כל פנים כך הבין הרבי עקיבא איגר, היא נאמרת גם בנר חנוכה. אל יבזבז יותר מחומש. ועל זה מקשה הרבי עקיבא איגר שלכאורה לא מובן. הרי הרמב״ם והשולחן ערוך בעקבותיו הביאו להלכה, אפילו אני המתפרנס מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו, שואל, זאת אומרת, הוא יכול לבקש כסף מצדקה כדי להדליק, או מוכר כסותו. זאת אומרת, אדם, אתה מחייב אדם למכור את הבגדים שלו כדי שיוכל להדליק נר חנוכה. אז אומר רבי עקיבא איגר, ודאי זה יותר מחומש. איך אפשר להגיד שאל יבזבז יותר מחומש? כמו שאותה הלכה שנאמרה באתרוג, אל יבזבז יותר מחומש, אומר הפרי מגדים, נאמרת גם בנר חנוכה. איך זה מתיישב עם מה שכתוב כאן בהלכה? שמוכר כסותו, הוא צריך למכור, מוכר את כסותו כדי שיוכל להדליק נר חנוכה. אתה אומר לאדם, תמכור את הכסות כדי שתוכל להדליק. כך מקשה רבי עקיבא איגר. ממילא, אומר רבי עקיבא איגר, לא קיימת פה ההלכה של אל יבזבז יותר מחומש. מה שייך להגיד פה שאל יבזבז יותר מחומש? אם הדרישה היא מוכר סוטו כדי להדליק, אז ההלכה הזאת לא שייכת כאן. כך טוען רבי עקיבא איגר, דוחה את הפרי מגדים. אז בהשקפה ראשונה היה מקום לומר ליישב את הפרי מגדים מקושיית רבי עקיבא איגר. קודם כל אפשר לומר שמה שכתוב, הפרי מגדים למד שמה שכתוב כאן מוכר כסותו, כתוב אפילו אני המתפרנס מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן להדליק. אז אפשר היה לומר שבאמת נדרש ממנו, זאת אומרת כך, אם אין לו שמן ויש צורך להשיג שמן, והדרך היחידה היא להשיג שמן היא על ידי מכירת הכסות, אז נדרש ממנו למכור את הכסות. אבל זה לא אומר שהמכירה של הכסות היא בשווי של השמן. הרי זה כתוב גם במשנה ברורה. המשנה ברורה מביא שגם שאנחנו אומרים לו שהוא מוכר כסותו, זה בשביל לצאת ידי חובת המצווה של נר אחד. אז בהחלט יכול להיות, כיוון שאין לו שמן, דורשים ממנו אפילו למכור את הכסות. אבל אין הכרח לומר שהכסות שווה את מחיר השמן. אפשר לומר שהפרי מגדים למד, נדרש ממנו במצב כזה גם למכור את הכסות. אבל יכול להיות שבאמת השווי של השמן הוא באמת לא יותר מחמישית. הוא לא כשאין לו, הוא מוכרח למכור. אם אין לו שמן, הוא מוכרח למכור. הדרך להשיג שמן על ידי מכירת הכסות. אבל זה לא אומר שהשווי של השמן הוא השווי של הכסות. בהחלט יכול להיות שהוא שווה הרבה פחות. אבל אין לך דרך אחרת להשיג את השמן, רק על ידי מכירת הכסות. אז אומרת ההלכה, אתה צריך למכור את הכסות, גם נדרש ממנו אפילו מכירת הכסות. אבל באמת השווי של השמן הוא פחות מחומש. זאת אפשרות אחת, לכאורה, להסביר את זה דחוק להסביר כך, אבל לכאורה, כדי ליישב את קושיית רבי עקיבא איגר ממוכר כסותו על הפרי מגדים, אפשר היה ליישב כך. דרך נוספת שאפשר היה לומר, גם כן לכאורה, הגמרא אומרת בבבא קמא בפרק ראשון שיש מצב שאדם יהיה עשיר, יש לו הרבה נכסים, בהגדרת הרכוש הוא עשיר, אבל כדי שיוכל לבצע עם הרכוש הזה את מה שהוא צריך לבצע, נדרש ממנו למכור. והמחירה של הרכוש היא במחיר ששווה, כדי השווי בשוק של המחיר של השווי בשוק של הנכסים שלו, כן, אם הוא ימכור אותם, הוא יקבל עבורם פחות מחצי מהשווי האמיתי שלהם. השווי האמיתי הוא 1,000 נניח, אבל עכשיו שהוא ימכור אותם, עכשיו דווקא היום, אם הוא ימכור אותם, הוא יקבל פחות מ-500. אז אומרת הגמרא, במקרה כזה אפשר לאותו אדם, אגם שהוא עשיר, ברכוש הוא עשיר, יש לו הרבה נכסים, אבל מותר לו ואפשר לתת לו כסף מכספי צדקה. לעניין זה כרגע הוא נחשב אני, והוא יכול להיות ניזון מן הצדקה. אני לא דורש מהאדם שהוא בעל רכוש רב למכור את הנכסים בפחות מהשווי האמיתי שלהם. עכשיו באופן זמני המחיר ירד, אז אומרים, אז אנחנו לא נגיד לו תמכור בפחות מחצי מהשווי, לא דורשים. עד חצי אומרים לו תמכור, עד חצי אומרים כן, אבל יותר מהחצי לא. אם כך, אז אנחנו יכולים לומר שהקופלים הפרי מגדים למד שהדין, ההלכה הזאת, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו ולוקח, בדוחק, נגיד שמדובר פה באמת באדם שיכול להיות שהוא עשיר. יכול להיות שהוא עשיר. אבל, אבל, אבל אם הוא ימכור עכשיו את הנכסים, הוא יקבל פחות מהחצי, מהשווי. עד כדי, כך לא נדרש ממנו. אז באה הלכה ואומרת, אני לא דורש לך למכור את כל הנכסים, אבל אני דורש על כל פנים, שכדי להדליק נר חנוכה, אפילו דבר שקשה לך להיפרד ממנו, כמו הבגדים שלך, תמכור אותם כדי שיהיה לך שם. אבל זאת אומרת, בהגדרה הלכתית לעניין התפרנסות מן הצדקה, הוא מוגדר כעני, אבל באמת הוא לא עני. אז אומר הפרי מגדים, לא נדרש לקיום מצווה יותר מחומש, גם למצוות נר חנוכה, כמו באתרוג. ההלכה הזאת של מוכר כסותו, כמו שאמרנו, היא הלכה בציור מיוחד, שאדם שיש לו, אבל כדי שיוכל לקבל מה שהוא יקבל היום עבור הרכוש שיש לו, הוא פחות מהחצי. אז החידוש כאן שאני מחייב אותו אפילו למכור את הכסות, זה הלכה מיוחדת בנר חנוכה, אבל זה יכול להיות שאותה כסות שווה אפילו אחד מ-100 מהנכסים שלו. אבל נדרש ממנו למכור אפילו כסות כדי שאפשר יהיה לו להדליק, אבל זה דין מיוחד. כך היה אפשר היה להשב בדוחק את דברי הפרי מגדים. אבל נראה להסביר באופן אחר. יש במשנה ברורה, בסימן תף ריש נון וב, או יותר נכון, הגמרא, אני אקדים את הגמרא. הגמרא אומרת, בבקמה ודף ת', אומרת הגמרא כך, וכן אמר רב אסי, אמר רבי זיירא, אמר רב הונא, במצווה עד שליש, שואלת הגמרא, מהי שליש? מה אתה מתכוון לומר כשאתה אומר במצווה עד שליש? מהי שליש? אי לימה שליש ביתו, אומר רשי, שחייב אדם לבזבז במצוות לולב או ציצית או ספר תורה שליש מה שיש לו. שליש מה שיש לו. שואלת הגמרא, אי לימה שליש ביתו, אלא מעתה יתרה מלתלת המצוותה ליטיב לכולי ביתי. אנחנו נאמר שאם אדם יזדמנו לו 3 מצוות, אנחנו נחייב אותו לתת את כל הבית שלו בשביל לקיים את 3 המצוות? אתה אומר במצווה עד שליש. אתה רוצה לומר שליש מהרכוש שיש לך, אתה צריך להוציא כדי לקיים מצווה. אז יתרה מלתלת המצוות ליטיב לכולי ביתי? ייתן את כל הבית שלו? כך אמרה מתפלה. אלא אמר רבי זיירא, בהידור מצווה עד שליש במצווה. הכוונה של רב הונא, בהידור מצווה עד שליש במצווה. אומר רשי, מה הכוונה? שאם מוצא שני ספרי תורות לקנות, ואחד הדור מחברו, יוסיף שליש אדמים ויקח את ההדור. תניה, זה אלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. אז במצווה עד שליש, הכוונה היא עד שליש מהמחיר שדורשים ממנו עבור קיום המצווה, כשהוא מוצא דבר יותר מהודר. כך אומר רשי. על כל פנים, לגמרא הייתה ואמינה, שמה הכוונה במצווה עד שליש? שליש מהרכוש שלו. אדם שיש לו מזדמנת לפניו מצווה, צריך להוציא שליש מהרכוש. ועל זה אומרת מה? זה לא ייתכן. לא ייתכן. מדוע? משום שאם אדם מזדמנות לו 3 מצוות, נגיד שהוא צריך להוציא את כל הרכוש שלו. אומר תוספות, כאן במקום, משמע, מהתימה של הגמרא, הגמרא תמה, משמע שאין צריך לבזבז כל ממונו לקנות את רוק. אין צריך לבזבז, אומר התוספות, מהתימה של הגמרא, זה שהגמרא תמה, איך יכול להיות? אז אומר התוספות, משמע שאין צריך לבזבז כל ממונו לקנות את רוק, אפילו לא ימצא בפחות. דאביה מצווה עוברת. זאת אומרת, אפילו לא ימצא בפחות. דאביה מצווה עוברת. זאת אומרת, אם הוא לא מקיים עכשיו את המצווה, הוא מאבד את המצווה. ואפילו שליש ביתו משמע דלא מחייב. הגמרא אומרת, איך זה ייתכן? יתרה מלתלת המצוות, אנחנו נגיד לו שימכור את כל הבית? אז אפילו שליש ביתו משמע דלא מחייב. אומר תוספות, ואמרינה נמי, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. כך אומרת הגמרא. איפה זה נאמר? זה נאמר בדיני צדקה. שם אומרת הגמרא בכתובות, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אז תוספות מבין שאותה הלכה שנאמרה שם, ביחס לצדקה, נאמרת גם כאן, במצוות. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. ובסוכה, מביא התוספות עוד ראיה, ובסוכה, חשיב לרבותה. הגמרא מחשיבה חידוש, שרבן גמליאל, רבותה דרבן גמליאל, חידוש, בהנהגה של רבן גמליאל, שקנה את רוג באלף זוז, הוציאה לתרוג אלף זוז. משמע בגמרא שזה משהו יוצא דופן, זה חריג. זה הנהגה מיוחדת של רבן גמליאל, אבל זה לא שייך לכולם. כך אומר התוספות. אז התוספות אומר, מהסוגיה הזאת בגמרא, משמע שאין צריך לבזבז כל ממונו לקנות את רוג, ואפילו עד שליש ממונו הוא לא חייב. בהמשך אומר תוספות, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. המשנה ברורה בסימן תף ריש נון וו. מביא לכאורה סתירה בין שתי גמרות. מצד אחד הגמרה הזאת שממנה יוצא, כמו שתוספות למדו בפשט, שאפילו שליש לו, אפילו שליש ביתו ויותר, והתוספות אומר המבזבז על לבזבז יותר מחומש, לא צריך להוציא לצורך קיום מצווה. אומר תוספות, משמע מכאן שלא צריך להוציא לצורך קיום מצווה, ואפילו מצווה עוברת, לא צריך להוציא יותר מחומש. והמשנה ברורה מקשה, לדעתו, יש גמרא שעומדת בסתירה לגמרא הזאת, למסקנה של תוספות מהגמרא, כמו שתוספות הסיקו, זה התוספות אמרו, זה המשמעות בגמרא. שואל המשנה ברורה, יש גמרא בקידושין. הגמרא בקידושין, אני אקרא את הלשון שלו, אמרה בקידושין אומרת שכשאדם חייב, עידנה במצב שבו, ופשטות הגמרה בהי הסקינן, הגמרה דנה על אדם שיש מוטלות עליו שתי מצוות. מצווה אחת לפדות את עצמו, כי אביו לא פדה אותו, ומצווה שנייה לפדות את הבן הבכור שלו. הוא בכור ובנו בכור. ועכשיו השאלה, ויש לו חמישה סלעים, את מי הוא יבדה? הגמרא דנה, הוא יבדה את הבן, הוא יבדה את עצמו. עכשיו הוא ראה, אומר, פשטות הגמרא מדובר באדם שזה מה שיש לו, כי אם יש לו יותר, יכול לבדות גם את עצמו וגם את בנו. אז מדובר שיש לו חמישה סלעים, והשאלה, את מי הוא יבדה? אז שואל המשנה ברורה, מה זאת אומרת את מי הוא יבדה? הרי במצווה עד שליש, במצווה עד שליש, וכמו שהמשמע בגמרא, יתרה מלתלת המצוותה, הוא ייתן את כל עונו, את כל ביתו בשביל המצוות, זה לא יעלה על הדעת. אז, וכמו שהתוספות לימדו אותנו, אז לכאורה, מהגמרא הזאת בקידושין משמע, כן, צריך לתת את כל, השאלה רק את מי הוא יבדה, מי קודם, הוא קודם לבנו או בנו קודמו, אבל זה ברור שהוא צריך לתת את חמישה סלעים, אבל זה מה שיש לו. אתה לא דורש מהאדם שייתן את כל ממונו לקיום מצווה, כמו שאתה אומר, אפילו מצווה עוברת. כאן בחומר מצווה שאינה עוברת. זאת מצוות פדיון הבן, זאת מצווה שאינה עוברת. את רוג זה מצווה עוברת, ארבעת המינים. אבל פדיון הבן לא ייתן היום, אולי יהיה בעתיד, יהיה לו אפשרות לתת. אבל בגמרא כתוב שברור שהוא צריך לפדות, השאלה את מי? אבל מה פירוש ברור שהוא צריך לפדות? הרי הוא, זה כל עונו, זה מה שיש לו. דחוק לומר, אומר המשנה ברורה, זה דוח הגדול להגיד שיש פה כסף שמיוחד. הפשטות, זה הכסף שיש לו, אין לו יותר. אין לו יותר. בבקשה? זה יהיה דחוק מאוד. פשטות הגמרא היא שזה הכסף שיש לו. את מי הוא יבדה? יש לו כסף בשיעור של פדיון הבן, והשאלה את מי אתה מעדיף? אתה מעדיף את הבן שלו, אתה מעדיף אותו. זה הפירוש הפשוט בגמרא. שואל המשנה ברורה סתירה בין שתי הגמרות. אומר המשנה ברורה, וכמו שתוספות הוכיחו, גם מהסיפור על רבן גמליאל, חשיב לי, הגמרא מתייחסת לזה שרבן גמליאל הוציא על קניית האתרוג 1,000 זוז כמשהו, כדין מיוחד, כהלכה מיוחדת, הלכה חריגה. זה חידוש מיוחד. זה ודאי לא הנהגה רגילה. אז אין חיוב. אז מה עושים? בבקשה? כל פנים, אני אגיד קודם מה שהמשנה ברורה אמר. מה המשנה ברורה אמר? המשנה ברורה, כדי ליישב את השאלה הזאת, את הסתירה בין שתי הגמרות, ושתי גמרות סותרות. כדי ליישב את שתי הגמרות, אומר המשנה ברורה, שהפירוש הוא כך. אולי נקרא בלשון שלו ונסביר אותו אחר כך. הוא אומר את זה כאן בביאור הלכה. הוא אומר כך. ולמען יישב הסוגיות שלא יהיו סותרות, הוא אומר, התירוץ שהוא אומר, זה תירוץ ליישב, אבל זה ודאי לא הסכמת הראשונים. הראשונים פשוט להם, כל הראשונים, וכך נפסק להלכה. אני מקדים לפני שאני קורא. ומי שאין לו אתרוג, או שאר מצווה עוברת, אומר הרמ"א, אין צריך לבזבז עליה און רב. וכמו שאמרו המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, אפילו מצווה עוברת. דווקא מצווה תעשה. המצוות לא תעשה, ייתן כל ברונו, קודם שיעבור. מצוות לא תעשה, כדי לא לעבור, לא תעשה, הוא צריך לתת את כל עונו. אבל כשמדובר על מצוות תעשה, אל יבזבז יותר מחומש. אבל הכל פעמים, המשנה ברורה אומר, אז הראשונים, ברור שהראשונים הכריעו כדבר פשוט, וזה הסכמה, זה מה שכתוב כאן ברמ"א, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אבל המשנה ברורה אומר, מסברה, היה פשוט לו מסברה, וכך הוא רוצה ליישב את הסתירה בין שתי הגמרות, שמצד הדין, כדי אם מזדמנת לאדם מצווה, הוא צריך להוציא את כל ממונו כדי לקיים את המצווה. אבל מה לא? אין לו חובה במצב של אונס. כשאונסים אדם אומרים לאדם, אם תקיים את המצווה ניקח ממך את כל הממון, ניקח ממך את הממון שלך. אם אתה תקיים את המצווה, אנחנו ניקח ממך את ממונך. במקרה כזה, אין לו חיוב להפסיד את כל הממון. ומה החילוק? אז אני קורא בלשון של המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה כך. היה אפשר לכאורה לומר, במעשה דרבן גמליאל, דרבותא הייתה שם, החידוש שהיה במעשה דרבן גמליאל, שהוא היה בספינה והגיע סוכות, והוא לא השיג את רוג רק במחיר של 1,000 זוז. פיזר און רב יותר על שוויה דאינו שכר המצווה. רק מפני ששם בספינה לא היה אפשר להשיג את רוג, ונתן לאחד און רב שיתרצה למוכרה לו, וזה אין אנו מחויבים מן הדין. זאת אומרת, הפירוש הוא כך. המשנה ברורה אומר, אם כדי לקיים את המצווה בסדר הרגיל, בתנאים הרגילים, במחיר הרגיל, אתה חייב להוציא את כל מה שצריך. כדי לקיים את המצווה. זה נגד כל הראשונים, אני מדגיש. אבל המשנה ברורה אומר, מסברה ככה אני הייתי אומר. אבל רבן גמליאל נמצא בספינה. שם יש אתרוג אחד, אבל בעל האתרוג דורש ממנו 1,000 זוז. המחיר של האתרוג בשוק הוא לא 1,000 זוז. נוצרה פה מציאות מיוחדת שהבעלים של האתרוג מנצל אותה כדי לדרוש ממנו עון רב. אבל אז הפירוש הוא, כיוון שאת המצווה הזאת אפשר לקיים גם בלי עון רב. אלא מה? רבן גמליאל במצב מסוים נקלע כדי לקיים את המצווה, אז אין עליך חיוב. אין עליך חיוב. מה שרבן גמליאל עשה זה משהו חריג. זה רבותה, זה חידוש. אבל זה לא עיקר הדין. עיקר הדין, אתה צריך להוציא, אבל כדי לקיים את המצווה מעיקר הדין, אם באמת כרוכה המצווה בהוצאה, גם הוצאה גדולה, וגם הוצאה של יותר מחומש, וגם הוצאה של יותר משליש, אתה חייב להוציא. במציאויות יוצאות דופן, זה כמו, אתה נחשב כביכול כאנוס, על אונס, כדי לסלק את האונס ממך, אתה לא חייב. אם אתה נקלט למצב של אונס, אתה לא חייב לסלק את האונס. אבל אם מדובר על הסדר הרגיל, לא על מצב של אונס, החיוב הוא בלתי גבולי. כך מבין המשנה ברורה, שוב אני מדגיש, זה נגד כל הראשונים. הוא עצמו אומר את זה. זה לא המוסכם על הראשונים. אבל כך היה נראה לו מסברה. עכשיו רוצה הוא לומר, באותה צורה ליישב את הסתירה בין שתי הגמרות. זאת אומרת, בגמרא בקידושין שבאמת שם מבואר שכדי לפדות את עצמו או את הבן שלו, הוא באמת חייב להוציא את כל מה שיש לו. זה הסדר הרגיל. אתה חייב לקיים מצווה, אפילו מצווה שאינה עוברת. אתה חייב לקיים אותה, אם זה כרוך בהוצאת כל הממון, אתה חייב להוציא את כל הממון. הגמרא בבקמה, שאומרת, יתרה מלטלת המצוותה, רוצה הוא לומר, שם מדובר, וזה דוחה קצת, אבל הוא רוצה לומר, שם מדובר בציור שהוא, לא הציור הרגיל. יתרה מלטלת המצוותה, שבאופן יוצא דופן, באופן חריג, צריך עכשיו להוציא אל כל מצווה, שליש מהבית שלו. אז אומרת, מה, יתרה מלטלת המצוותה, הוא צריך, על מצב בלתי רגיל, הוא צריך להוציא כל כך הרבה כסף, זה לא חייב, זה הוא לא חייב. כך רוצה הוא כך אומר המשנה ברורה להסביר, כביכול את הסתירה בין שתי הגמרות. זה לא רק סתירה בין שתי הגמרות, יש ירושלמי מפורש, שגם ממנו ניתן להוכיח את מה שהוא הוכיח מהגמרה בקידושין, דהיינו שבאמת יש חיוב להוציא על המצווה, כן? להוציא את, על מצווה את כל ממונו, אבל שוב, זה נגד הגמרה בבבא קמא, על כל פנים לפי הבנת הראשונים בגמרה בבבא קמא. כך רוצה המשנה ברורה ליישב. על כל פנים, לפי ההגדרה שלו, היה מקום לכאורה ליישב גם את הקושייה של רבי עקיבא עגר על הפרי מגדים. זאת אומרת כך, שוב, נחזור. הפרי מגדים אמר שאותו דין שקיים בארבעת המינים, באתרוג, שאדם לא מצווה להוציא יותר מחומש. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. קיים גם בנר חנוכה. ועל זה שאל רבי עקיבא עגר, איך אפשר להגיד שזה קיים גם בנר חנוכה? הרי בנר חנוכה ישנה הלכה מיוחדת שאומרת שאדם צריך, שואל על הפתחים, או מוכר את כסותו, כדי שיהיה לו שמן להדליק. אז אם אתה דורש מאדם למכור אפילו את הכסות, אז ודאי וודאי שלא נאמרה פה הלכה של המזבז, אל לבזבז יותר מחומש. זה טענת רבי עקיבא עגר. אז נוכל לומר, על כל פנים, לפי היסוד שראינו במשנה ברורה, החילוק הזה שאמר המשנה ברורה, אפשר לומר שכל מה שאמר הפרי מגדים, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, זה נאמר באופן שהוא צריך להוציא על הוצאות של כביכול סילוק אונס, כמו שהגדיר המשנה ברורה. אני נמצא במצב בלתי רגיל. זה איננו המצב הרגיל. נקלעתי למצב שמחמת אונס אני צריך עכשיו להוציא על קיום המצווה, כן? על קיום המצווה יותר. אומר הפרים גדים, אתה לא חייב. אבל מאידך גיסא, אם אתה נמצא במצב הרגיל, במצב רגיל, לא במצב של אונס, אז באמת כמו שהרמב"ם אומר, כמו שהשולחן ערוך אומר, אפילו שואל על הפתחים, ואפילו מוכר את כסותו, כדי זה הלכה מיוחדת בנר חנוכה. זאת אומרת, בשאר המצוות אנחנו באמת נקבל את היסוד של כל הראשונים, כמו שאמרנו, אבל אנחנו רק משתמשים בסברה, בחילוק של המשנה ברורה, כדי ליישב את דברי הפרי מגדים. כל מה שאמר הפרי מגדים, שהמבזבז, הוא ודאי יודע מהדין הזה שנאמר בשולחן ערוך, כמו שואל הרבי עקיבא איגר, שאפילו מוכר את כסותו. אבל לדעתו זה לא עומד בסתירה להלכה של המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, משום שהמבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, כשהוא מעמיס אותו בנר חנוכה, הכוונה היא לא בסדר הרגיל, אלא בסדר בלתי רגיל, באופן חריג. כשאדם נמצא במצב שהוא במצב בלתי רגיל, כדי לסלק את האונס, הוא צריך להוציא כסף, זה לא נדרש ממנו יותר מאשר חומש. כך אפשר היה לומר, שוב, בדרך נוספת, לנסות להסביר, ליישב את דברי הפרי מגדים מקושיית הרבי עקיבא איגר. אבל יש מקום ללכת גם בדרך נוספת. יש באותה גמרא בבבא קמא, שהגמרא אמרה במצוות שליש, וההבנה של הגמרא באב ואמינא הייתה, כמו שאמרנו, שעל מצווה צריך להוציא אפילו שליש, כן, שליש ממון. מובא ברשב"א שהרי ודיקשה פה קושייה. מעד האמרינן, אילו מתרמי לי תלת מצוות, יאיב כולי ביתי. משמע אומר הרשב"א, דאפילו למצווה עוברת, כמו אתרוג וסוכה, אינו מחויב לתת אפילו שליש ממונו. אפילו למצווה עוברת, כאתרוג וסוכה, אינו מחויב לתת, כמו שאמרו התוספות, אינו מחויב לתת אפילו שליש ממונו. וזה תימה, שואל הרשב"א, זה קושיית הרייבד, וזה תימה, איך אפשר להגיד כך? וזה תימה, איך נתנו דמים למצווה עוברת? מעניין. איך נתנו דמים למצווה עוברת? מה, יש דבר ששווה יותר במצווה? איך נתנו דמים למצווה עוברת? הגמרא אומרת, מה, הגמרא מתפלה, והרייבד מתפלה על הגמרא. יש דבר ש... איך נתנו דמים למצווה עוברת? הדגש שלו, מצווה שאינה עוברת, אני יכול לומר, תחכה. אבל מצווה עוברת, אם עכשיו הוא לא יקיים אותה, הוא לא יכול לקיים אותה. איך אפשר לומר? מה, אתה מתפלה על זה שאמרו לך להוציא שליש? כן. ראינו במשנה ברורה עכשיו, במשנה ברורה נגד כל הראשונים אמר, נראה לו מסברה, שצריך להוציא אפילו את כל ממונו. מצווה, הכל פנים, הרייבד שואל, איך נתנו דמים למצווה עוברת? איך אפשר להגיד שזה דבר ששווה כסף? אין לה כסף ערך מול המצווה. הוא התפלא. אומר הרייבד, מביא הרשב"א בשם הרייבד, וכתב הרייבד זה, כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. וכמו שאמרו ז"ל, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות. כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. וכמו שאמרו ז"ל, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות. וכן אמרו, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. אז כתוב כאן חידוש. הרייבד שאל שאלה. ותימהו, איך נתנו דמים למצווה עוברת? מה הוא אומר? הוא אומר על הלשון שלו, כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. אז זאת אומרת, אני צודק, נכון, נכון מצד אחד לבוא ולומר, אפשר להאריך מצווה בכסף? אפשר להאריך מצווה בכסף? אבל מאידך גיסא, כביכול, יש פה כביכול תקנה אחרת. כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. אז עכשיו יש מקום לחקור מה הכוונה של הרייבד בתשובה. כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. ולכן אמרו, הוא אומר, זה הסיבה שהמבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. זוהי הסיבה גם לזה שאמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. אז לכאורה אני יכול להבין את התשובה הזאת של הרייבד בשתי צורות. אני יכול להבין שהפירוש הוא כך. אני חייב במצווה. אני חייב במצווה. במצווה, יש מצוות שבשבילם צריך להוציא כסף. צריך להוציא ממון. השאלה היא, עד כמה אני מחויב להוציא ממון? עד כמה אני מחויב להוציא ממון? אז באים ואומרים לי, כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור, אתה חייב להוציא ממון, נכון? יש מצוות שהן כרוכות בהוצאה כספית, אבל אתה בא ושואל כמה אתה צריך להוציא? כמה אתה צריך להוציא? אז כמו שאמרנו, בעיקרון הרגיל היה מקום לומר, כל כסף שתוציא שווה את המצווה. אבל מצד שני, כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור, באו ואמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. באו ואמרו לך, אתה תוציא כדי שלא, בשיעור כזה, שאתה לא תפיל את עצמך על הציבור. אתה מצד אחד מחויב להוציא כסף, כי יש מצוות, כמו שאמרנו, שכרוכות בהוצאה כספית, אבל מאידך גיסא, אתה שואל כמה להוציא? אתה תוציא באופן כזה שלא תגיע למצב שתפיל את עצמך על הציבור. זוהי אפשרות אחת, להבין פשט. אבל אני יכול להבין באופן אחר. אני יכול להבין שהפירוש הוא, הרייבד מחדש בתירוץ שלו, הרי הוא שאל, יש דמים למצווה עוברת? יש דמים למצווה עוברת? התשובה היא, אתה לא חייב במצווה אם אתה תפיל את עצמך על הציבור. אין עליך חיוב מצווה אם אתה מפיל את עצמך על הציבור. המצווה, מצד אחד נדרשת מצווה, אבל אתה בא ושואל, אני חייב כשאני אפיל את עצמי על הציבור? לא, זה אתה לא חייב. לא דורשים ממך לקיים מצוות בכסף של הציבור. לא דורשים ממך לקיים מצוות בכסף של הציבור. אם יש לך כסף, אתה מוציא. אבל אם אין לך כסף, אתה לא חייב. לא נדרש ממך לקיים מצוות בכסף של הציבור. אז עוד פעם, הדרך הראשונה שאמרנו, שהפירוש הוא, נתנו לי שיעור, זאת אומרת, באו ואמרו לי, כדי שלא, אתה תוציא באופן כזה, שלא תפיל את עצמך על הציבור. לא רק באופן כזה שעכשיו לא תפיל את עצמך על הציבור, אלא גם אם כתוצאה מההוצאה העכשווית, אתה תפיל את עצמך בעתיד, אומרים לך גם כן, אל תוציא. אז זה שיעור בתירך, שאני צריך לתרוח התירך הממונית, שאני צריך לתרוח כדי לקיים את המצווה. לפי הדרך השנייה, לפי ההבנה השנייה שהצענו, הפירוש הוא לא כך. הפירוש הוא, אין חיוב המצווה. יש מצוות שקשורות בכסף. אבל לא אומרים ליהודי לקיים מצווה בכסף של צדוקה. לא אומרים ליהודי לקיים מצווה בכסף של צדקה. אם זה כסף של צדקה, אז תענוס. אם אין לך, תענוס. לא אומרים לך לקיים מצוות בכסף של צדקה. לא אומרים לך לקיים מצוות ולהפיל את עצמך על הציבור. זה לא אומרים לך. אז זה לא שיעור בטירחה שאתה חייב. בכלל לא מדוע, אין חיוב מצווה, לא מחייבים אותך במצווה, כשאתה מטיל את עצמך על הציבור. יש בים של שלמה, הוא מופיע במגן אברהם, בסימן תף ריש נון וב, מביא המגן אברהם מחלוקת בין הראשונים, והים של שלמה שחולק על הראשונים. כתוב ככה, במגן אברהם בסימן תף ריש נון וב. כותב כך, על ההלכה הזאת ברימה, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, אפילו מצווה עוברת. המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, אפילו מצווה עוברת. אז מביא המגן אברהם, וכתב בים של שלמה, דמי שחייב נדחקים. וכתב בים של שלמה, דמי שחייב נדחקים. אין צריך להוסיף שליש. ואפשר שאף, אין צריך, מה פירוש אין צריך להוסיף שליש? כדי להדר, אנחנו מדברים על עידור מצווה, הרי המצווה, המסקנה של הגמרא, בעידור מצווה עד שליש. אז אומר הים של שלמה, זה שהגמרא אמרה בעידור מצווה עד שליש, זה באדם שלא ייכנס לדוחק. חייב לא ידחקו כתוצאה מזה שהוא יוציא שליש יותר, כדי להדר. אבל, דמי של חייב נדחקים אין צריך להוסיף שליש. והים של שלמה הוסיף, ואפשר שאפילו המצווה עצמה אין צריך לקנות. אפילו המצווה עצמה, לא רק העידור. אדם כזה שיכנס לדוחק בחייו, כדי לקיים את המצווה, אומר הים של שלמה, לא רק על העידור הוא לא מצווה, אלא גם על המצווה עצמה. כך הוא אומר, דאפילו המצווה עצמה אין צריך לקנות. דאבל לדידי כעון רב. דאבל לדידי כעון רב. זולת נר חנוכה וארבע כוסות. עד כאן לשונו של הים של שלמה. כותב המגן אברהם, והנימוקי יוסף כתב, שצריך להוסיף מהגיעו, ודוחק חייב כדי להדר המצווה. והים של שלמה חולק עליו. זאת אומרת, המגן אברהם מציין שיש מחלוקת בין הים של שלמה לנימוקי יוסף. הנימוקי יוסף כתב שאפילו על עידור צריך להידחק. אפילו על עידור צריך להידחק. והים של שלמה כותב שלא רק על עידור אין צורך להידחק, אלא אפילו על המצווה עצמה. למה? משום שהלשון שלו, בשביל אדם אתה לא מצווה להוציא הון רב על המצווה. הון רב. אומר הים של שלמה, וכך מסביר אותו מגן אברהם, להידחק, להיכנס לדוחק, להיכנס לדוחק אצל אדם שנדחק כתוצאה מהוצאה שהוא יוציא על המצווה, זה הון רב. זה הון רב. בשבילו זה הון רב. אז אם אומרים שאין צורך להוציא הון רב כדי לקיים מצווה, אדם לא מצווה להוציא הון רב כדי לקיים מצווה, אז באדם עשיר, אני אומר, הון רב הוא לא מצווה. אבל באדם עני, באדם שאין לו, גם להיכנס לדוחק, זה הון רב. זה הון רב. אלה הם דברי הים של שלמה, שהביא המגן אברהם בסימן תף ריש נון וב. לפי הים של שלמה, לכאורה, היה מקום לומר, הרי הצענו שתי הבנות בדין הזה, של המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. הרייבד אמר, שהיסוד שלו זה שלא מוטלת עליך, הלשון של הרייבד, אתה לא מצווה, הלשון של הרייבד, כדי ש, כתב הרייבד ז"ל, כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. כמו שאמרו, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. וכן אמרו, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. זאת אומרת, הדין הזה שאתה לא חייב, עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריאות, אל תבוא לידי עוני ותפיל את עצמך על הציבור. אז לכאורה, בדברי הים של שלמה האלה, משמע שהוא למד בדברי, בעיקרון שכתוב כאן, במה שנתחדש כאן, שמה פירוש לא יפיל עצמו על הציבור, אתה נדרש, מה שדורשים ממך זה לתרוח, לקיים את המצווה, אבל באופן התרחה הממונית שנדרשת כדי לקיים את המצווה, היא באופן שאתה בסופו של דבר לא תגיע למצב שאתה תפיל את עצמך על הציבור. ואז, לפי זה אפשר להבין איך הים של שלמה אומר, הים של שלמה אומר, כמו שלא נדרש מעשיר הון רב כדי לקיים את המצווה, רבן גמליאל אומר את הגמרא, כמו שאמרנו קודם, זה רבותה, הוא הוציא על האתרוג 1,000 זוז. לא נדרש מאדם, אפילו עשיר, להוציא הון רב. אומר הים של שלמה, אצל אדם שאיננו עשיר, הדוחק נחשב כהון רב. להתכנס לדוחק, כן? להיכנס לדוחק בחייו, בגלל ההוצאה שהוא יוציא על המצווה, זה כמו הון רב ועשיר. הוא משווה. אז לכאורה, ההבנה שלו היא שהדין הזה, ההלכה הזאת של לא להוציא עון רב, למה באמת לא להוציא עון רב? משום שעלול להיות מצב שאם אתה תוציא עון רב על קיום המצווה באיזושהי צורה, אתה תגיע למצב שאולי בשלב הרבה יותר מאוחר, אבל תגיע למצב כזה שתפיל את עצמך על הבריות. אז אומרים לך, גם כשאתה מוציא על מצווה, תוציא באופן כזה שלא תגיע לא רק עכשיו, אלא גם לא תגיע בעתיד. לידי מצב שתפיל את עצמך על הבריאות. אבל לפי זה יש לנו עכשיו מקום אולי ליישבת, להבין בסברה את המחלוקת שבין רבי עקיבא עגר לבין הפרי מגדים. הרבי עקיבא עגר לכאורה גם כן למד באותה צורה, כמו הים של שלמה. הרבי עקיבא עגר, בנר חנוכה ישנה הלכה מיוחדת. בנר חנוכה ישנה הלכה מיוחדת, שואל על הפתחים ומוכר כסותו כדי שיהיה לו שמן להדליק נר חנוכה. שואל על הפתחים ומוכר כסותו כדי שיהיה לו שמן להדליק נר חנוכה. אומר רבי עקיבא עגר, אז מה שייך לדבר על כך שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש? מה שאומר הפרי מגדים. פרי מגדים אומר, אותה הלכה שנאמרה באתרוג, שהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש, אותה הלכה נאמרת גם בנר חנוכה. ועל זה שואל רבי עקיבא עגר, מה שייך? הרי אתה רואה בנר חנוכה, שואל על הפתחים, הוא מוכר כסותו בשביל להדליק נר חנוכה. אז מה הפירוש? מה הכוונה של רבי עקיבא עגר? רבי עקיבא עגר למד, כמו שאמרנו, שהדין של המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, כמו שאמר הרייבד, שלא תטיל את עצמך על הבריות. ומה הכוונה? אומרים לך, גם כשאתה מוציא לצורך מצווה, אתה תוציא באופן כזה שאתה תשקול כל הוצאה, האם בסופו של דבר היא עלולה להביא אותך לידי מצב שאתה תצטרך לבריאות, או לא. אם היא עלולה להביא אותך לידי מצב כזה, אתה לא מחויב. אם היא לא עלולה, ולכן, זה כמו שאומר הרייבל, זה היסוד לדין של המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אז אומר רבי עקיבא עגר, אבל מה רואים בנר חנוכה? בנר חנוכה אומרים לאדם, אם אין לך תפיל את עצמך על הבריאות. לכתחילה, שואל על הפתחים, הוא מוכר כסותו. שואל על הפתחים. אז בנר חנוכה יש משהו חריג. אז אתה לא יכול להביא, זאת אומרת, אתה לא יכול להכניס כאן את ההלכה של המבזבז על יבזבז יותר מחומש. אבל כל זה נובע מהבנתו בהגדרה של המושג על יבזבז יותר מחומש, זה הפירוש הוא, כל הוצאה שאתה מוציא לצורך מצווה, היא צריכה להיות בשיקול דעת, האם זה עלול להביא אותך לידי מצב שתצטרך לבריאות או לא. איך לומד הפרי מגדים? הפרי מגדים לכאורה למד הפוך, למד אחרת, כמו הדרך השנייה שהצענו. כמו שהסברנו, אתה לא חייב במצווה אם אתה עני. אין עליך חיוב המצווה. זה לא שיעור בחובת, בגדרי התרחה כדי לקיים מצווה, אלא באו חזל ואמרו, אדם, כמו שהרייבד אמר, הלשון של הרייבד, זה גם יראה יותר בלשון של הרשב"א. הרשב"א הביא וכתב הרייבד ז"ל, כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. כדי שלא יבוא לידי עוני ויפיל עצמו על הציבור. וכן אמרו, המבזבז על יבזבז יותר מחומש, ומוסיף, וכן אמרו, המבזבז על יבזבז יותר מחומש, שהעוני כמיטה. שהעוני כמיטה. אני, אומרת הגמרא, אני חשוב כמת. העוני כמיטה. ומכל מקום, לא כמיטה ממש. אמר הרב, שלא אמרו אלא במצוות עשה בשב ואל תעשה. אבל במצוות לא תעשה אפילו כל ממונו. אז זה לא כמיטה ממש. מה הוא מכניס את העניין של העוני כמיטה? אם הוא למד פשט, שהכוונה היא לשיעור עד כמה אני צריך לתרוח, מה זה משנה אם העוני כמיטה או לא? השיעור התרחה הוא כדי שלא תביא את עצמך לידי מצב שבו תצטרך לבריאות. אבל לפי ההבנה של הפרי מגדים כתוב ברשב"א, היסוד שכתוב כאן הוא אל יפיל עצמו על הבריאות, הפירוש הוא אתה לא מצווה, אתה אינך מצווה במצווה אם אתה אני, אם אין בידך, אין עליך ציווי, אני לא חייב במצווה. אדם שאין לו, וכמו שרואים, האדם שאין לו, הכוונה היא, אין לו כדי להוציא על המצווה. יש לו כסף בשביל לחיות, אבל אין לו כדי להוציא על המצווה. אז אומרת הגמרא, אומרים הראשונים, אתה לא חייב. אגם שלמצווה אין שווי, כמו שהרייבד שאל בקושייה, שום שווי לא יעמוד כנגדה. אבל מצד שני, אומרים לך, אתה לא חייב במצווה, אם אתה מפיל את עצמך, אתה פטור במצווה. כשאתה מפיל את עצמך על הבריאות, אתה פטור. אומר הפרי מגדים, אבל כאן זה לא שייך. מדוע? משום שכאן הרי, מה אמר הרמב״ם? הרמב״ם כשהוא מביא את הדין, אומר הרמב״ם, אפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, שואל ומוכר כסותו. במילים אחרות, החיוב של הדלקת נר חנוכה, הוא חיוב שמחייב גם עשיר וגם אני. אפילו אין לו מה יאכל. מתי שייך לבוא ולומר, אתה לא מחויב במצווה? אם כתוצאה מזה שאתה, אתה לא מחויב במצווה כשאתה מפיל את עצמך על הבריאות, זה כשאתה נמצא במצב שאתה לא עני, ועל ידי זה שאתה תקיים את המצווה, תהפך לעני. אז אומרים לאדם, אתה לא מחויב לשנות את המציאות שלך. המצווה לא צריך, לא ייתכן שהמצווה תשנה אותך מעשיר לעני, או מאדם שיש לו לאדם שאין לו. אבל אתה רואה שבנר חנוכה הרי החיוב הוא גם על עני. גם אני חייב. לא רק עשיר, לא רק מי שיש לו. אפילו אני המתפרנס מן הצדקה חייב בנר חנוכה. אז כאן, ממילא כאן לא שייך לבוא ולומר, אתה לא חייב במצווה בגלל שאתה מפיל את עצמך על הבריאות. החיוב מלכתחילה בנר חנוכה הוא גם על אני, לא רק על השיר. חייבו גם אני. למה? כמו שאומר הרמב״ם, או כמו שאומרים הראשונים, משום פרסום הניסה. כמו שאומר הרב המגיד, קל וחומר מפרסום הנס של ארבע כוסות. אז החיוב מלכתחילה הוא גם על אני. אז מאלה לא שייך לבוא ולומר לו, אתה לא מצווה? בגלל אם אתה מפיל את עצמך על הבריאות. ההפך, בגלל שאני, גם אני חייבו. נו, אז מה הפשט בפרי מגודים? פרי מגודים אומר, אבל בנר חנוכה, כמו באתרוג, יש דין של המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אז צריך לומר בפרי מגדים שהכוונה שלו היא, וממילא לקח ליישב את קושיית הרבי עקיבא איגר, משום שהוא מתכוון לומר, בציור כזה, באופן כזה שבאמת אנחנו לא צריכים לחשוש. אז זאת אומרת, בסדר הרגיל, כמו שאמרנו, הדין של מוכר כסותו, זה מדובר על אני, ואני חייב. וממילא לא שייך פה לבוא ולומר שלא יפיל עצמו על הבריאות, משום שמדובר על אני, לא מדובר על אדם שיש לו. ויש חשש שכתוצאה מזה, מקיום המצווה, הוא יפיל עצמו על הבריאות. לא על זה מדובר. מדובר על אני לכתחילה. אני לכתחילה מוכר את סוטו בשביל להדליק נר חנוכה. אז מה הכוונה שלו כשהוא אומר הבזבז על הבזבז? בחיי גבנה, בציורים כאלה, שבאמת, באמת אנחנו לא מדברים על אני. בציורים כאלה ששייך לבוא ולומר שהמבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, אם נמצא ציור בנר חנוכה. אבל ההלכה הזאת של מוכרת סוטו, ממנה לא שייך להקשות. מה רבי עקיבא איגר מקשה? עקיבא איגר מקשה, שהרי אתה רואה שמוכר סוטו. המוכר סוטו אומר הפרי מגדים, זה אני. הרי כל ההלכה של המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, לא נאמרה על אני. נאמרה על אדם שיש לו. אומרים לאדם, אתה לא מחויב במצווה, כשהמצווה כרוכה בזה שאתה תפיל את עצמך על הבריאות. אבל כאן הרי מדובר על אני. כאן הרי מדובר על אני. אני חייב בנר חנוכה. אז ממילא, מזה לא שייך להקשות מכלל על פרי מגדים. הרבי עקיבא איגר ששאל, כמו שאמרנו, משום שהוא למד שהגדר, הדין הזה, של המבזבז על יבזבז יותר מחומש כדי שלא יפיל עצמו על הבריאות, זה לא שהוא לא מחויב במצווה בגלל שהוא אני או בגלל שהוא יהפך לעני, זה לא הסיבה, אלא זה שיעור בחיוב, שיעור בחיוב עד כמה אני חייב להוציא. כן, אז אומרים לי אתה חייב באופן כזה, אתה צריך לשקול כל הוצאה והוצאה לצורך מצווה, באופן שלא תביא אותך אפילו בעתיד לידי מצב שבו אתה תפיל את עצמך על הבריאות. אבל זה שיעור בחיוב, זה לא פטור מהמצווה. ממילא רבי עקיבא איגר שאל, אבל אתה רואה כאן שאדם צריך למכור את כסותו. עד כדי כך, אתה רואה כאן שאדם מוכר את כסותו. אז ממילא הוא טוען, אם אתה מחייב אדם אפילו למכור את הכסות, אם אתה מחייב אדם אפילו למכור את הכסות, אז אתה רואה שלא קיים כאן הכלל הרגיל של המבזבז על מבזבז יותר מחומש. אלא נדרשת ממנו הוצאה שהיא הוצאה שהיא לא מעורכת לפי הכלל הרגיל, לפי הגדרים הרגילים, שצריך לשקול כל הוצאה אם הוא יפיל עצמו בסופו של דבר לבריאות או לא יפיל עצמו. עכשיו, עוד הערה אחת, ביחס לשאלה ששאל המשנה ברורה, בסתירה בין שתי הגמרות שהבאנו, מצד אחד הגמרה בקידושין שממנה יוצא שהוא חייב להוציא את כל ממונו כדי לקיים איזושהי מצווה, אפילו מצווה שאינה עוברת, כמו פדיון הבן, ומאידך גיסא הגמרא בבבא קמא, שהמשנה ברורה נטה לומר שהגמרא בבבא קמא ממנה מוכח, שבאמת כמו שלמדו הראשונים באופן פשוט, שאתה לא חייב להוציא את כל ממונך כדי לקיים מצווה. אז אמרו נכון, וצריך להדגיש את זה יותר, יש לחלק בין שני סוגים של מצוות. יש בדרך כלל כשאני אומר לאדם אתה לא חייב, הפירוש הוא כשהמצווה היא בגברה. אדם חייב במצווה, אדם חייב בתפילין, אדם חייב בציצית, אדם חייב בנטילת ארבעת המינים. שאלה עד כמה הוא חייב? אז אנחנו באים ואומרים אתה לא חייב להוציא את כל ממונך, אבל גם אם לא תוציא אתה תישאר חייב. החיוב קיים, החיוב קיים, רק מה? אתה אנוס, אתה לא חייב להוציא את כל הממון, כמו שיתרה מילי, תלת המצוות, הוא חייב להוציא את כל הבית, את כל רכושו כדי לקיים שלוש מצוות, כמו שהגמרא שואלת. לעומת זאת, בצדקה למשל, בצדקה, כשאנחנו אומרים המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, אז הפירוש הוא, המצווה היא על הממון, יש לך ממון, יש לך רכוש, אתה חייב מהרכוש הזה לקיים מצוות צדקה. כמה אתה חייב? כמה מהרכוש צריך להינתן לצדקה? לא יותר מחומש. לא יותר מחומש. אז באמת על יותר מחומש אתה לא חייב. על יותר מחומש אתה לא חייב. כי זה דין בחפצה. אותו דבר פדיון הבן. לכן אמרתי אמור נכון. בפדיון הבן גם כן. יש חובה על, 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 על האדם. רואים שם בגמרא שיש מושג של שיבוד. שיבוד נכסים מפדיון הבן. יש חובה על האדם, מת חובה על ממונו של האדם. חובה על הממון. אז כיוון שזה חובה על הממון, יש מקום לומר, יותר מזה אתה לא חייב. יש לחלק בין שני סוגים של מצוות. מתי אני אומר אתה לא חייב להוציא את כל הממון? זה כשהחיוב בגברה, לא חיוב על הממון עצמו. אבל בצדקה, דוגמת צדקה או דוגמת פדיון הבן, לכאורה זה חיוב על הממון עצמו. וכשהחיוב על הממון עצמו, אז אני יכול לבוא ולומר, יותר ממה שחייבו אתה לא חייב. יותר ממה שחייבו אתה לא חייב. לעומת זאת, כשהחיוב הוא בגברה, אז אתה חייב גם אם אתה אנוס. האונס אומר, אתה לא חייב להוציא, אבל אי אפשר להגיד שאתה לא חייב במצווה, אתה ודאי חייב במצווה. כך היה מקום לחלק בין שתי הגמרות. טוב, עד כאן.
Thank you.